כאן רשת בית. רונן פולק. כאן רשת בית.
ועוד 4 דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, 22 בנובמבר 2020. שלום לכם, שבוע טוב. השבת האחרונה הייתה הקטלנית ביותר במספר המתים בעולם מקורונה, מאז החלה התפשטות הנגיף. מספר המתים אתמול מקורונה בעולם עמד על 11,750 בני אדם. במקביל, עוד ועוד מדינות מטילות הגבלות על אזרחיהן, לעומתן, מדינות אחרות משחררות הגבלות. בארצות הברית נמשכת העלייה בתחלואה והיא נחשבת למדינה הנגועה ביותר בעולם עם 196,000 מקרי הדבקה מדווחים ביממה החולפת. עוד בארצות הברית אפקט הבחירות שם, בית משפט פדרלי בפנסילבניה דחה הלילה את התביעה של מטה הבחירות של הנשיא טראמפ לפסול מיליוני קולות שהתקבלו בהצבעה בדואר במדינה. במטה טראמפ הודיעו כי יפעלו להרער. ועוד בהמשך, מאומות בברזיל, רצח של אדם שחור על ידי מאבטחים במרקול, גרם להמונים לצאת לרחובות, למחות נגד הגזענות. ועוד, לקראת סיום, על התגלית המרתקת שנמצאה בסוף השבוע, במהלך חפירות הארכיאולוגיות בפומפי העתיקה, שתי גופות של גברים, גופות שהשתמרו כמעט לגמרי, אחרי כמעט 2,000 שנה. נדבר על כך. נדבר גם על ההיערכות לבלק פריידיי בעולם בעידן הקורונה. השעה הבינלאומית, הכל הכל, ואפילו עוד בשעה הקרובה, העורכת אירונה גרשון תלמי, מפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור שלנו רומן סורקין ושימון דוקרקר, אני רונן פולק, עד שלוש, מיד מתחילים. הולכים בארצות הברית עם הבחירות שם, אפקט הבחירות שם, הנשיא טראמפ ספג אתמול עוד מפלה משפטית בניסיונו לערער על תוצאות הבחירות, כאשר בית משפט פדרלי בפנסילבניה דחה את כל טענות מתאו לאיסדרים. טראמפ הודיע שיערער על ההחלטה, והוא עדיין מסרב לקבל את ההפסד בבחירות. שלום לך נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית.
שלום רונן.
נראה ש... האפשרויות המשפטיות, נתן, שעומדות בפני טראמפ, הולכות ונסגרות.
כן, כי בסופו של דבר יש תאריכים, יש דדליינים לכל התביעות ולכל האירועים האלה, ואנחנו הולכים ומתקרבים אליהם. ראינו משהו משמעותי, קודם כל, במדינת מישיגן ביום שישי, שלמרות כל הניסיונות של הנשיא, הוא לא התקדם שם הרבה. אנחנו ראינו את התביעה המשפטית שנדחתה, התביעה אולי הכי משמעותית של הקמפיין של דונלד טראמפ, שהם שכחו את רודי ג'וליאני לטעון בבית המשפט בפנסילבניה, כלום לא יצא מזה, בית המשפט בצורה די בוטה העיף את התיק בכלל. עכשיו במטה של טראמפ הם אומרים אנחנו מתכוונים להרער, אבל הערעור הזה בהתחשב לפחות בנוסח המאוד תקיף של בית המשפט הפדרלי, קשה לראות איך הערעור הזה לוקח אותנו לאנשהו, ואז יש את השעון שמתקתק, ג'ורג'יה כבר אישרה את התוצאות שלה, מישיגן ופנסילבניה צפויות לאשר את התוצאות ביום שני. האישורים האלה הם בעצם השלב האחרון ברמת המדינה. אחר כך, בהנחה שאין שום ערעור שמתקבל, בשבוע הראשון, ב-8 בדצמבר, הם יגישו את התוצאות הרשמיות לקונגרס, ומאותו רגע והלאה כבר קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, להרער ולטבוע. כך שאין לנו פה איזשהו אפיק שנראה לעין משל דונלד טראמפ, שהוא יכול להגיד, סטופ, אנחנו בערעור, אנחנו הולכים לנצח, אנחנו הולכים לשנות, זה לא קיים.
והאפשרויות המשפטיות הן בעצם היחידות שאפשריות מבחינתו, למרות הטענות שלו, בעל פה לפחות, בציוצים בטוויטר, כל זה לא מספיק כמובן.
יש פה כמה מערכות שפועלות במקביל. יש את המערכת המשפטית, ששם הוגשו המון המון תביעות. רובן, לא נעים להגיד, מקושקשות, וזה מה שבתי המשפט קבעו גם. ויש את הטענות הציבוריות, הרחבות יותר, גם של טראמפ וגם של רודי ג'וליאני, באותה מסיבת עיתונאים מפורסמת, שהן כוללות הכל, מהתערבות זרה של הוגו צ'אבס, שמת לפני 7 שנים, ועד לשיבוש מכוון במערכות ההצבעה, ועד לכך שכל הרעיון הזה של הצבעה בדואר הוא פסול מעיקרו. אלה טענות רחבות שהם לא הוגשו לבית משפט ושלא הוגשו שום ראיות לגביהן, שנועדו להרער את האמון הציבורי, אבל אין להם את היכולת לעצור את התהליך הזה של אישור תוצאות הבחירות. בעצם הקו האחרון של דונלד טראמפ הוא לשכנע איכשהו מחוקקים מקומיים במדינות המפתח שלא לאשר את התוצאות, ואז ליצור איזשהו בלגן חוקתי בהמשך. בינתיים גם זה כמובן לא מתקדם.
ובינתיים יש גם את הצד השני, ג'ו ביידן, מי שאמור להיכנס בינואר לבית הלבן, ואתה יודע, הוא רוצה לבצע את כל ההיערכויות הנדרשות מבחינתו, והוא גם לא מקבל תקציב לצוות המעבר שלו, והוא מתחיל לגייס כספים מהציבור?
כן, זה המטה של ביידן, התחיל לגייס כסף מהציבור לטובת צוות המעבר. זה צעד שאגב הוא יותר סמלי עקרוני מאשר מעשי, אין בעיה לגייס כספים. זה נועד קצת גם לעורר תשומת לב לעובדה שהממשל הנוכחי מסרב לשתף פעולה, והסירוב הזה לשתף פעולה נוגע גם לעובדה שהאחראית על המנהל בממשל, משרד גדול שאחראי על התקציבים בעצם, מסרבת לאפשר את התקציב המעוגן בחוק לצוות המעבר, אבל יותר מזה, הממשל מסרב לומר, לתת לאנשים בכל הדרגים את ההנחיה לשתף פעולה עם צוות המעבר של ג'ו ביידן, ולכן זה לא רק הכסף והמתקנים והידע המסווג, זה גם העובדה שצריך שהאנשים בכל הרמות יוכלו לתקשר עם האנשים של ביידן, כדי שיתחילו את המעבר, יתחילו את החפיפה בעצם, וזה בעיקר חשוב לעניין המאבק בקורונה, שם ביידן ייכנס לתפקיד בשעה שאמריקה נמצאת בעיצומו של המשבר הזה.
כן, טוב, אנחנו רואים גם את טראמפ במהלך סוף השבוע, מול מנהיגי ה-G20, הוא ממש משדר עסקים כרגיל, הוא מצפה לעבוד איתם שוב במשך זמן רב, הוא בשלו.
הוא בהחלט בשלו, זה חשוב לו גם ציבורית ואולי גם פוליטית. השאלה היא לא כל כך מה דונלד טראמפ ימשיך לעשות מעכשיו עד ה-20 בינואר, אלא יותר מה קורה לאנשים שסביבו, עד כמה הוא מצליח לשמור את המעגל הזה של האנשים שמאמינים שיש איזשהו מאבק שצריך לנהל, שהוא צודק, שהייתה רמייה. כרגע לפחות, נכון שהוא מאבד תמיכה פה ושם של חוקקים, סנאטורים ומושלים, אבל את הבסיס של המפלגה הוא מצליח לשמור, ולכן אנחנו רואים את הנתונים האלה גם, שמראים שיותר מ-70% מהבוחרים, שאנשים שהצביעו בשבילו, חושבים שהבחירות, שהייתה רמאות בבחירות. כך שבינתיים הוא מצליח לשמור על הבסיס הזה, ולכן הוא ממשיך כל הזמן עם הרעיון הזה של עסקים כרגיל.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך.
תודה.
ושלום לך פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה, אוניברסיטת חיפה.
שלום וברכה גם לך, רונן.
טוב, עוד רגע אנחנו נדבר על סוגיית ג'ונתן פולארד, ולשם כך התכנסנו בעצם, אבל עוד קודם, אני חייב לשאול אותך עדיין בנושא הזה שדיברנו עליו עם נתן עכשיו, לגבי הפוליטיקה האמריקנית. טראמפ ימשיך להתבצר בעמדתו? לא נראה שם להערכתך פרישה קלאסית, עזיבה ממלכתית?
עזיבה ממלכתית כבר לא תהיה. אני חושב שהוא לא רק מתבצר, אני חושב שהוא מנהל קרב בלימה פתטי, חסר סיכוי, ומי שראה את מסיבת העיתונאים בסוף השבוע של ג'וליאני, התרשם עד כמה שזה היה לא רק חסר תוחלת, אלא מופרך מעיקרו, כי כרגע הוא מנסה להעביר את המאבק לבתי המחוקקים של מדינות שנשלטות על ידי המפלגה הרפובליקנית, הוא מקבל כתף קרה, כי הוא כבר לא יפרוש בצורה ממלכתית, משום שיש כאן בכל אופן כללי משחק שצריך לשמור אותם ומשמרים אותם, וגם החוקה, למרות שהיא לא לגמרי ברורה, הפרשנות של בית המשפט העליון השמרנים השנה שעברה, מאפשרת למדינות השונות, בעצם כבר 33 מדינות, לכבול את ידיהם של האלקטורים. כלומר, טראמפ מנסה לעקוף את האלקטורים ולהעביר את ההכרעה לבתי מחוקקים. זה לא היה, זה לא יהיה, למרות שפה ושם יש איזה אלקטור אחד שהוא יערוק וכאילו יבגוד במרכאות במועמד המנצח, אבל זה לא רק רב מאסף. אני חושב שבאיזשהו מקום הנזק המצטבר פשוט לא רק ייצור אנרכיה, הוא פשוט ייצור נזק למוסד הנשיאות.
זהו, זה מה שעשיתי לשאול אותך, הנזק המצטבר, אתה מתכוון למוסד הנשיאות מן הסתם.
כן, מוסד הנשיאות, אבל אני חושב שאם ריצ'רד ניקסון לא הצליח לפגוע פגיעה אנושה במוסד הזה, אני מתכוון לווטרגייט וכל מה שנגזר ממנו, ובסופו של דבר נאלץ להתפטר בבושת פנים, נדמה לי שגם החוקה וגם המערכת החוקתית, ובסך הכל הייתי אומר, הפקידים הרפובליקנים שעושים את מלאכתם נאמנה, יגידו עד כאן, הם אומרים את זה, נקודתית, המשלחת ממישיגן שהגיעה אליו, שהוא נענתה בסירוב מוחלט לפנייה שלו בעצם לבטל את תוצאות הבחירות. אז אני חושב שצריך להחזיר אותו לקרקע המציאות, ואם זה לא יהיה בעוד שבוע, זה יהיה ב-14 בדצמבר, שעד יתכנסו האלקטורים, ובאופן פורמלי יאשררו את ההצבעה. כן. וכך שזה הניצחון לא מוטל בספק. טוב,
השעון לא עוצר, השעון ממשיך לתקתק כמובן בדרך להחלפת השלטון, הממשל שם בארצות הברית. טוב, בוא נדבר על הסרת ההגבלות שהוטלו על המרגל הישראלי לשעבר ג'ונתן פולארד, ומסוף השבוע האחרון צריך לומר פולארד הוא כבר אדם חופשי לגמרי, חופשי גם מהזיק האלקטרוני שהוצמד אליו בחמש השנים האחרונות אחרי שחרורו מהכלא האמריקני בתום 30 שנות מאסר, ומקורביו אומרים שהוא נחוש לעלות לישראל, אבל זה לא צפוי להיות בקרוב בשל מחלתו של רעייתו אסתר. ואחרי ההקדמה הזאת אני רוצה לשאול אותך פרופסור בן צבי, בוא נדבר על הזווית האמריקנית בסיפור הזה. קודם כל, הייתה בכלל אפשרות למשרד המשפטים האמריקני להאריך את משך ההגבלות עליו?
ברור שכן. קודם כל, פולארד לא קיבל שום הנחה ושום הקלה בשום מובן, אבל הוא היה צריך לעמוד כרגע בשני קריטריונים. א', התנהגות טובה, וב', משרד המשפטים היה צריך להגיע למסקנה ששחרורו כרגע לא יהווה סיכון ביטחוני עבור האומה האמריקנית. בשני התנאים האלה הוא עמד, וצריך להבין, הוא למעשה משתחרר על פי הספר. 30 שנה הוא ריצה פלוס 5 שנים של אסיר במבחן או אסיר ברישיון.
וזה למרות שנדמה לי שיש פה יותר מדי גורמים גם כאן בארץ שמנסים לקחת קרדיט, ואני טועה אם בסופו של דבר זה הכל היה עניין טכני, כלומר אחרי 5 שנים ממילא הגבלות מוסרות?
אלא אם כן. אז כאן לא ניתנה לו שום הקלה ורבע הקלה, והאמת היא שכל פרשת פולארד הייתה אפופה בכל כך הרבה מטענים בתוך הבירוקרטיה האמריקאית, בממשלים אמריקאים, שניסיונות באמת הייתי אומר כמעט נואשים לחלץ את פולארד תמורת איזה כחלק מעסקת חבילה, למשל בוועידת וואי ב-98, כתמורה לוויתורים ישראלים, עלו בתור משום שכל ראשי הבירוקרטיה, משרד המשפטים, כולל שרת המשפטים ג'נט רינו, למשל ב-98, היו נחושים להתפטר עם פולארד ישוחרר, ואז הנשיא קלינטון נסוג בו מכוונתו, וגם נשיאים אחרים, בוש האב אמר, זה לא יהיה אמריקאי, זה בניגוד לערכים האמריקנים, לשחרר אותו, ולכן בעצם פרשת פולארד יצרה כל כך הרבה נוגדנים, בין היתר, מפני שישראל וארצות הברית היו שותפות אסטרטגיות בימי רייגן, ישראל קיבלה הרבה מידע מודיעיני בצורה ממוסדת, מסודרת, שיתוף פעולה מלא, ישראל נתפסה כנכס בבימת ברית המועצות, ולמעשה הייתה שותפה בפיתוח משותף של מערכות נשק במסגרת למשל מלחמת הכוכבים. לכן, למה להפעיל מרגל ישראלי בתוככי המודיעין האמריקני, בתוך מפקדת שם הצי, המודיעין של הצי, ומי שבסופו של דבר יצר את המשקעים העמוקים ביותר נגד פולארד, שנצרבו בתודעה הבירוקרטית והממשלית, היה לא אחר מאשר שר ההגנה, מזכיר ההגנה האמריקני, קספר ויינברגר, שהיה אולי המעוז, הכיס ההתנגדות העקבי כלפי ישראל, הוא כתב מזכר לשופט רובינסון, ערב גזר הדין, אל תשכח שהייתה בעצם עסקת טיעון. עסקת טיעון שעל פיה פולארד אמור היה להיות מורשע בעבירה אחת של מסירת מידע לגורם לא מורשה, מידע מסובל, היה מקבל עונש מאסר קל. ואז הוא כתב ב-46 עמודים נוקבים. א', הוא קינה את פולארד בשם בוגד במולדתו ולא סתם מרגל. והוא טען בו בין היתר שהמידע שפולארד העביר לישראל עלול היה בסבירות גבוהה למצוא את דרכו בין היתר גם לפרטוריה. דרום אפריקה של האפרטהייד, והשופט רובינסון שהיה אמריקאי, שהיה בעצם אמריקני, אפרו-אמריקני, כמובן תעס מאוד על הזיקה שבעצם המידע שפולארד העביר לישראל עלול היה לפגוע בבני עמו הנדכאים תחת מגפי האפרטהייד. ולכן אני חושב שלא היה רחוק, קיבל מאסר עולם, השופט ביטל כי לאחר יד את עסקת הטיעון,
כן.
וזה לא היה רחוק אילו היה גזר דין מוות באותם ימים בניו יורק, שגורלו יהיה כגורלם של בני הזוג היהודים אתל ויונס רוזנברג, עד
אבל...
כדי כך יצא הקטף.
במבט לאחור באמת, אני שומע את ההסבר המפורט שלך, האמריקנים הרי היו כל כך קשוחים עם פולארד, אתה יכול לזכור מקרים דומים שלגביהם הייתה אולי התייחסות שונה מצד האמריקנים?
ברור, הייתה התייחסות, קודם כל לגבי פולארד האמריקנים גם לא אהבו את ההתנהלות הישראלית, העובדה שישראל לא הייתה לגמרי שקופה, הייתה כאן משלחת אמריקאית.
וצריך לזכור, מדובר בבעלת הברית הכי קרובה לארצות הברית ישראל, ואם היינו חושבים, רגע, שנייה, אנחנו החברים הכי טובים שלהם, אז דווקא האמריקנים יגידו, בגלל זה אנחנו כל כך מאוכזבים מההתנהלות.
על אחת כמה וכמה, ראש הממשלה שמעון פרס, אבל לגבי מקרים דומים, אני בדקתי כמה וכמה מקרים דומים. למשל, מצאתי אנלוגיה כלשהי, אדם במשרד החוץ האמריקני, ממוצא יווני, בשם לאלס, בשם סטיבן לאלס, שהוא העביר ליוונים חומר מסווג על תנועות, על האסטרטגיה ותנועות של הצי הטורקי בים האיגאי. חומר מסווג לא בהיקף של פולארד, פולארד העביר איזה 1,500 מסמכים במשך שנה וחצי, והוא קיבל, הוא נענש, נתפס, קיבל 14 שנות מאסר, שוחרר אחרי 14 שנות מאסר, ללא שום תקופת מבחן, ויצא מארצות הברית, חזר ליוון, הוא היה ממוצא יווני, חזר, עזב את ארצות הברית, אפילו לא גורש. ולגבי אזרחים אמריקנים שריגלו למען טיואן למשל, או סעודיה, יצאו בעונש קל הרבה יותר. כאן היה, אני חושב, הייתה כאן איזושהי אמירה מאוד חזקה ומאוד בוטה כלפי ישראל, וזה כבר נצרה בתודעה של הבירוקרטיה, כלומר לדורותיה, נשיאים שניסו לעשות מאמץ, אני מדבר על אובמה, בעיקר קלינטון, חזרו בהם, ואני חושב שכאן הייתה תחושה גם של אלבון צורב, וגם יחסי הציבור שמשפחתו של פולארד עשתה, אביו. אז בסך הכל נדמה לי, אולי אפשר ללמוד מהניסיון הניסיון הקשה הזה, והיום, אחרי 35 שנים, הסיפור כבר ירד מה... אגב, הוא העביר חומר שלא פגע בביטחון הלאומי האמריקני, הייתה ועדת בקרה של ה-CIA, אלא בעיקר חומר שנוגע למערכות נשק
פרופסור שסוגקו לביטחון. פרופסור אבי בן צבי, אתה גם עוסק בנושא הזה, צריך לומר, כותב ספר בעניין הזה, פרשת פולארד.
כן, בהקשר למדיניות החוץ והביטחון בישראל, של ישראל, וזה לא, לא הנושא המלבב ביותר והחביב ביותר, כי יש בו הרבה מאוד מאוד מחדלים.
פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה גם לך, כל טוב.
תודה. חוזרים לקורונה, המספרים הגואים של נדבקים וחולים בקורונה מאלצים הלילה את קליפורניה הגדולה במדינות ארצות הברית לנקוט צעדי חירום בשבוע שבו חל חג ההודיה. מאתמול נמצאים תושביה בעוצר לילה למשך חודש לפחות, והם, התושבים, ניצלו את סוף השבוע האחרון כמובן, לקניות ובילויים, אבל ייתכן שלא יהיה די בעוצר, כפי שמדווח מקליפורניה, יגאל רביד.
משהו אישי על ההתחלה, אני מדבר אליכם מרצועת החוף של סנטה ברברה, ואתם יכולים לשמוע את הקולות ברקע, אנשים, גלים, ים, המון המון אנשים יצאו לבלות בסוף השבוע הזה, בניסיון אחרון לענות קצת מהשמש הנעימה הזאת של חודש נובמבר, רגע לפני שהעוצר נכנס לתוקף בכל רחבי מדינת קליפורניה. המספרים לא תראו ברירה. יש פה למעלה ממיליון נדבקים, כ-20 אלף מתים, וקצב הדבקה בשבועות האחרונים של כ-10,000 איש ביום, חצי מזה בערך במחוז לוס אנג'לס לבדו. למושל ניוסום, שמתמודד בעצמו עם בעיה קשה של הפרת החוקים בתקנות, כשאכל עם חברים במסעדה סגורה וללא אמצעי הגנה. הוא צריך היה לקבל את ההחלטה והוא קיבל אותה. מדינת קליפורניה, למעט אזור סן פרנסיסקו, נכנסת לעוצר, עוצר מ-10 בלילה עד 5 בבוקר. זה יוצר גם כמה בעיות, מה יעשה הבן אדם הרגיל שלא יודע אם זה תקף לגביו, מה יעלה בגורלם של 200 אלף חסרי הבית, דרי הרחוב, וכמה זמן. 21 בדצמבר זה היה עד כרגע, חודש ימים בדיוק, אבל אם המספרים ימשיכו לעלות אפילו בקצת, העוצר הזה יהפוך שוב לסגר כללי. ובכך תהיה קליפורניה המדינה הגדולה ביותר והראשונה ברחבי ארצות הברית שחוזרת לסגר ההוא שחשבנו לפני חצי שנה שלא נראה.
תודה, יגאל. הפסקת פרסומות, מיד אחר כך נהיה עם הפגנות בצרפת, מאומות בברזיל, נהיה גם עם ההיערכות לבלק פריידי בעולם, עוד מעט. שתיים ועוד 26 דקות כאן ברשת בית, השעה הבינלאומית. ממשיכים עם נתוני הקורונה בעולם. היממה האחרונה היא הקטלנית ביותר מאז תחילת המגפה הגלובלית. 11,752 מקרי מוות נרשמו ב-24 השעות האחרונות. מספר הנדבקים התקרב ל-60 מיליון. בארצות הברית, המדינה הנגועה ביותר בעולם, נוספו ביממה האחרונה יותר מ-174 אלף שמות חדשים לרשימת הנדבקים. הנה דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
בחמישיית המדינות הנגועות בעולם כיום, ארצות הברית, הודו, ברזיל, צרפת ורוסיה, הגל השני בצפון אירופה ובמערבה מתחיל להראות מגמה חיובית. במשך הימים האחרונים שיעור הנדבקים החדשים יורד בהתמדה, וכן מספר המאושפזים החדשים בבתי החולים. במדינות מרכז אירופה ומזרחה המצב עדיין מדאיג מאוד. העדויות שמגיעות מרוסיה ומאוקראינה מלמדות על אי היכולת הכללית של מערכת הבריאות להעניק טיפול לכל החולים. בתי החולים אינם מקבלים נדבקים חדשים ומפנים אותם לטיפול ביתי. מאות אנשים מתים בביתם ואינם נכללים בסטטיסטיקה הרשמית של נספי קורונה. בארצות הברית הגל השני שורר גם כן, ובמדינות רבות הוטלו סוף כל סוף צעדי מניעה נוקשים, כמו עוצר לילי וסגר חלקי. מנהל המזון והתרופות האמריקני העניק אתמול אישור לשימוש חירום בתרופת הנוגדנים הניסויית של חברת רג'נרון, שבה טיפלו בנשיא דונלד טראמפ כאשר חלה בקוביד-19 בחודש אוקטובר. החברה הגישה בקשה לאישור חירום לאחר שהניסויים על קופים הראו ירידה בעומס הנגיף בגוף ובהיקף הנזק הנגרם לריאות בעקבות נטילת התרופה. לטענת החברה, השימוש בטיפול הנוגדנים הזה מסייע למנוע את הצורך באשפוז החולים במצב קל ובינוני, מה שאמור להקל על מערכת הבריאות. בסוף השבוע נודע גם שהמומחים הבלתי תלויים של מנהל המזון והתרופות האמריקני ידונו ב-10 בדצמבר בבקשת חברת פייזר למתן אישור לשימוש חירום בחיסון הקורונה שפיתחה.
Scientists from around the country, and that will be public. The vaccine is enormously important. There's not a lot of room for errors.
בדיונים על אישור החיסון הזה השתתפו מדענים מובילים מכל רחבי המדינה, והציבור ידע על זה בזמן אמת. לחיסון הזה חשיבות על, ואין כאן מקום לטעויות, טען בשיחה עם ערוץ NBC דוקטור ג'ושוע שרפשטיין, לשעבר סגן הנציב הראשי של מנהל המזון והתרופות האמריקני. הוא הביע ביטחון שהמנהל יקבל את ההחלטה לגבי החיסון במהירות רבה. בניסוי החיסון של פייזר השתתפו קרוב ל-43 אלף מתנדבים, ובדיקות הבטיחות ערכו כחודשיים. מדעני החברה בטוחים שיעילות החיסון שלהם אומתה ביותר מ-90% מן המקרים שנבדקו.
הפגנות סוערות של עיתונאים ברחבי צרפת נגד חוק חדש שנועד למנוע לפרסם צילומים של שוטרים במהלך פעילותם, במיוחד במהלך דיכוי הפגנות, כדי לשמור על ביטחונם. הנשיא מקרון כועס גם על התקשורת העולמית. הנה הדיווח של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
מאות מפגינים נזמים, וביניהם באופן תקדימי עיתונאים רבים, בצד חברי תנועות המחאה של האפודים הצהובים, הפגינו אתמול לעתים באלימות בערים רבות בצרפת נגד חוק הביטחון הכללי החדש שאושר בקריאה ראשונה באספה הלאומית בסוף השבוע, הכולל סעיף מסוכן לדעת מערכות כל אמצעי התקשורת בצרפת, שמאפשר לתבוע אמצעי תקשורת שיפרסמו צילומים של שוטרים במהלך מילוי תפקידם שעלולים לסכן את השוטרים ולהוביל לאלימות נגדם. ראש הממשלה ז'אן קסטקס הכניס ברגע האחרון תוספת לסעיף המדגישה כי אין בו כדי לפגוע בזכות הסיקור העיתונאי של פעילות המשטרה, אך לדעת המתנגדים התוספת אינה משנה את העובדה שהמערכות יוותרו על פרסום פני שוטרים כדי שלא להסתבך בתביעות משפטיות, וכי אי אפשר לקבוע מראש מהו פרסום מסוכן. שר הפנים ג'רל דרמנן טען כי כוונת החוק למנוע מלהפקיר את השוטרים ואת משפחותיהם לנקמה לקריאות לרצח ולאונס נגדם.
Protégera les policiers et les gendarmes en proposant au parlement l'interdiction de la publication de leur visage pour les protéger bien sûr.
אבל המפגינים אומרים שצריך חוק כדי להגן על הציבור מהשוטרים, ולא כדי להגן על השוטרים מהציבור. אבל מקרון נלחם גם בעיתונות הבינלאומית, במיוחד האמריקנית והבריטית, המעוותת לדעתו את עמדותיה של צרפת ושלו בנושא הבדלנות האסלאמית, ובכך תומכת לדעתו באופן עקיף בטרור נגד צרפת. נשיא צרפת לא היסס לטלפן אישית לעיתונאי בן סמית מהניו יורק טיימס כדי להתלונן בפניו על הסיקור בעיתונו, שטען כי מקרון מעודד את הטרור בפרובוקציות נגד האסלאם ובעיתונים אחרים. כך דרשה נשיאות צרפת מהפייננשל טיימס להוריד מה אתר האינטרנט שלו מאמר שבו יוחס לו הביטוי בדלנות מוסלמית במקום בדלנות איסלאמיסטית. בראיון לכתבת מקוון האשים מקרון את התקשורת האנגלו-סקסית בין מניפולציה של ההיסטוריה. לא אוותר על זכותי משום שהיא מעוררת תרעומת במקומות אחרים. אתמול נקרא מיופה הכוח של פקיסטן לשיחת נזיפה במשרד החוץ, לאחר שהשרה לזכויות האדם בארצו פרסמה טוויט מעליב במיוחד על מקרון, והשוותה את הממשל שלו למשטר הנאצי. כאן גדעון קוץ, מפריז.
כעת לבלרוס, בשעה זו מתאספים עשרות אלפים מתושבי בלרוס להפגנה נוספת נגד הנשיא לוקשנקו. ההפגנה צפויה להיות סוערת במיוחד, לאחר שאלפים לקחו חלק ביום שישי במסע הלוויה של רומן בונדרנקו, מפגין שהוקל למוות לפני 10 ימים על ידי שוטרים בלבוש אזרחי. הנה הדיווח של כתבנו, ניסן צור.
עוד יום של הפגנות בבלרוס. בשעה הזו כבר נמצאים עשרות אלפים מתושבי בלרוס במרכז הבירה מינסק להמשך המחאה נגד הנשיא לוקשנקו. נזכיר כי המחאה מתקיימת ללא הפסקה מאז הבחירות לנשיאות ב-9 באוגוסט. ההפגנה היום מתקיימת בצל הלווייתו של רומן בונדרנקו, תושב מינסק בן 31, שהוקל לפני 10 ימים על ידי שוטרים שהסירו שלטי מחאה נגד לוקשנקו, וכאשר הוא ניסה לעצור אותם, הוא הוקל על ידם תוך כדי אלימות קשה, ולאחר 24 שעות שהיה בתרדמת, מת מפצעיו. תמונות שפורסמו בסוכנויות הידיעות הזרות הראו אלפי אנשים מתגודדים סמוך לכנסייה בה התקיים טקס ההשכבה של בונדרנקו, ולאחר מכן מלווים את ארונו לבית הקברות הקרוב, כאשר הם נושאים סרטים בצבעי אדום לבן שהפכו לסמל המחאה, וקוראים קריאות בגנותו של הנשיא לוקשנקו. נזכיר רק שבהפגנה שהתקיימה ביום ראשון שעבר נעצרו מעל 1,000 מפגינים במהלך התנגשויות אלימות במיוחד עם כוחות המשטרה הבלרוסים, שהשתמשו ברימוני הלם, רימוני גז ואפילו בכדורי גומי נגד המפגינים. בינתיים מנהיגת האופוזיציה בבלרוס, סבטלנה טיכנוסקיה, קוראת למדינות אירופה להכריז על משטרת המהומות הבלרוסית ועל היחידה למאבק בפשיעה המאורגנת כארגוני טרור. במהלך פגישה עם שר החוץ ההולנדי סטף בלוק, דיברה טיכנוסקיה על האכזריות של כוחות הביטחון הבלרוסים לדבריה, והודיעה כי האופוזיציה החלה בתהליכים שיובילו להכרזה על שני הארגונים האלו כארגוני טרור. היא אמרה כי כל העובדים שלא התפטרו עד לתום החקירה יוכרזו כחברים בארגון טרור ויהיו מטרה לסנקציות ולהחרמת רכוש. אלו שיעצרו את פעילותם ויעברו לצד המפגינים יקבלו בעתיד חנינה. שר החוץ ההולנדי הודיע כי יסייע לאופוזיציה הבלרוסית להעביר את המהלך באיחוד האירופי. במקביל, טיכנוסקיה גם הודיעה על כוונתה להקים בית דין מיוחד שישפוט בעתיד את הנשיא לוקשנקו. והנשיא לוקשנקו עצמו מצא בימים האחרונים אשמה חדשה במצב בבלרוס, והוא מטיל כעת את האשמה על ארצות הברית. בשיחה עם עיתונאים טען לוקשנקו כי שירותי המודיעין האמריקאים הקימו מרכז שליטה בבירת אוקראינה קייב, ומשם הם מנסים לערער את המצב בבלרוס. הוא גם טען כי זהו המרכז השני שהקימו האמריקאים סמוך לבלרוס, לאחר שלדבריו מרכז שליטה דומה כבר מופעל על ידם מוורשה בפולין. עד כאן, ניסן צור, פולין.
38 דקות אחרי 2 עכשיו כאן ברשת ב', השעה הבינלאומית. בגואטמלה, מפגינים העלו באש חלקים מארמון הקונגרס, זאת במחאה על אישור תקציב המדינה, שנעשה לטענתם באופן מושחת. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, תום אורגד.
שלום.
העדכון שלך, תום.
כן, אז כאמור, ימים סוערים עוברים על גואטמלה, כאשר הבלבול הגיע לסיאו, כשבסוף השבוע האחרון מפגינים הסתערו על ארמון הקונגרס, פלשו אליו והבעירו חלקים ממנו. הדבר נעשה במחאה לאופן בו אושר התקציב במדינה בשבוע שעבר. התקציב אושר ביום רביעי לפנות בוקר, בתהליך מאוד מהיר וממש בחטף, וכלל קיצוצים משמעותיים בתחום הבריאות, בתחום החינוך ובתחום זכויות האדם, לצד כמה סעיפים מאוד חשודים שמעבירים סכומי ענק לפרויקטים בתחום התשתית, שבאופן מסורתי במדינה נחשבים כאזור רגיש, הרבה פעמים מנוצל לשחיתות ולמעילה בכספים. הטענה היא שהממשלה והנשיא אישרו את הימים הקשים מאוד שעוברים על גואטמלה על מנת לבצע סוג של מחטף. מלבד מגפת הקורונה שמכה בכל האמריקה הלטינית בצורה קשה, גואטמלה גם מתוששת מגל סופות ההוריקן שפקד את אמריקה הלטינית, את מרכז אמריקה בשבועות האחרונים. הסופה עטה לפני כשבועיים, הביאה ל-50 הרוגים, כ-100 נעדרים וזרעה הרס רב במדינה.
כן.
והמפגינים בעצם באים להראות שעל אף מצבם הקשה, הם לא יניחו לפוליטיקאים במדינה לנצל את המצב על מנת לבצע מה שהם טוענים, שלכאורה הם מעשי שחיתות, ודרשו את ההתפטרות המיידית של הנשיא אלחנדרו ז'מטי. סגן הנשיא במדינה, גיירמו קסטיג'ו, כבר הודיע על כך שהוא מסכים להתפטר, בתנאי שהנשיא התפטר יחד איתו. בינתיים הנשיא ז'מטי מכחיש את האשמות כלפיו, הוא טוען שהתקציב יתקבל בצורת תקינה, ושהוא יכול להוכיח את זה, שהמבצעי מעשי הוונדליזם יובאו לדין, ומצד שני הוא כבר הודיע שהוא מתעתד להכניס שינויים בתקציב, והוא כבר מדבר על זה עם האופוזיציה. כלומר, למחאות האלה יש איזושהי השפעה, והעם, הציבור בגואטמלה בעצם הבהיר כאן, שעל אף הימים הקשים שעוברים על כל היבשת, ועל גואטמלה בפרט, הם לא יניחו לפוליטיקאים לנצל את זה, על מנת לבצע מעשים משחתים לכאורה.
עכשיו תגיד, עד כמה השלטונות מצליחים שם להשתלט על האירועים האלו, שיש חשש גם שיצאו מכלל שליטה?
כרגע אין ממש חשש שהם יצאו מכלל השליטה, משום שרוב ההפגנות היו שקטות. כלומר, היו כ-10,000 מפגינים שבסך הכל בבירה, גואטמלה סיטי, מתוכם כ-1,000 מול ארמון הקונגרס, ובסך הכל די מעטים הציתו את חלק מבנייני הקונגרס, גם לא דובר על האולם הראשי, זה היה אגף משרדי. העניין הוא שגם התמונות מתפשטות ישר ברשתות החברתיות, מה שיוצר...
זה גם סמל בסופו של דבר, וכשפוגעים בסמלים אז זה נתפס בצורה קצת שונה, ללא ספק. אוקיי, תודה רבה לך, תום אורגד.
בדיוק.
תודה רבה. עכשיו לברזיל, רצח של אדם שחור על ידי מאבטחים במרקול גרם להמונים לצאת לרחובות למחות נגד הגזענות, אבל יש גם מי שמעדיף להתכחש למציאות. שלום לך, רן לוצקי.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, אז מה בדיוק קרה שם?
כן, נתחיל אולי עם הסיפור הדי מזעזע הזה. יום חמישי בערב בעיר פורטו אלגר בדרום ברזיל, אדם שחור, ז'ואר אלברטו פרייטס, בן 40, מגיע לסניף קרפור בעיר. איכשהו מתווכח, נוצר איזה עימות עם אחת הקופאיות בסניף, שקוראת לה מאבטחים. ואז שני מאבטחים פשוט מובילים אותו לכניסה לסניף, ומתחילים להרביץ לו באכזריות, במשך דקות ארוכות. כל האירוע הזה מצולם על ידי כמה אנשים, מנסים להתערב, לא מצליחים להפסיק, ובסופו של דבר הם פשוט חונקים אותו למוות. ז'ואר אלברטו פרייטס פשוט נרצח בעיני מצלמות במקום ציבורי, ומכאן מתחילה התגובה הציבורית שכללה הפגנות מול סניפים של קרפור, קריאה להחרמה של רשת קרפור, אפילו הוצאת סניף של הסופרמרקט פה בעיר ברזיל, וכמובן תגובות קשות ומגנות כמעט מכל רחבי ברזיל, מאנשי ציבור, אפילו ספורטאים, למעט הנשיא ז'איר בולסונארו, שבחר להגיב בצורה, נגיד, קצת אחרת.
אוקיי, קצת אחרת, שאתה אומר לקצת אחרת, למה אתה מתכוון? מאופקת?
אני מתכוון שבניגוד למצופה אולי, אז בהודעה שנסע הנשיא, הוא עשה את זה בפסגת ה-G20, בתור התחלה הוא לא אפילו לא הזכיר את שמו של, של ז'ואר פרייטה, אפילו הזכיר את שם הנמצח, ובמקום לגנות מקרים של אלימות, של גזענות, הוא דווקא יצא נגד המוחים, נגד הגזענות. דברים שהוא אמר, אני מצטט אותו, אז הוא אמר, בברזיל יש תרבות מגוונת ייחודית של בין הגזעים, אנחנו עם מעורב עם רוח עשירה ונהדרת, אבל יש מי שמנסה להרוס ולהכניס סכסוכים, שנאה ומחלוקת בין הגזעים, תמיד במסווה של מלחמה לשוויון או צדק חברתי, הכל כדי להגיע לשלטון. זו ציטוט, או במילים אחרות, ברצונה הוא בעצם יוצא נגד המפגינים, נגד אלה שקוראים לחקור את המקרה, נגד אלה שקוראים להילחם בגזענות, ובעצם מאשים אותם שהם עושים את זה מכל מיני טעמים של פוליטיים, של ניסיון להגיע לשלטון.
אוקיי, תודה רבה לך, רן לוצקי, תודה.
תודה, להתראות.
להתראות. עכשיו לבלק פריידי, חגיגת הקניות שאמורה להיות בסוף השבוע הקרוב, אלא שהקורונה, כידוע, טרפה את הקלפים כמעט לגמרי, והרשתות הגדולות בעולם נאלצות להמציא את עצמן מחדש בהתאם למציאות. בצרפת, כך מסתמן, הבלק פריידי יידחה עד אחרי הסגר. בארצות הברית דווקא הקדימו את הסיילים הגדולים והרחיבו את ימי המסחר המיוחדים. שלום לך, יעל קנדר, מנהלת BDO דיגיטל, שלום לך.
שלום וברכה, טוב. חל שמח.
כן, טוב, לא צריך להגזים, אבל צריך לומר גם, יעל, המהות של ימי המחירות האלו היא להתקהל, להתקבץ, אם אפשר גם להידחס ולרמוס אחד את השני, וכל זה הרי בלתי אפשרי היום.
אתה צודק לגמרי, אבל עדיין אני יכולה להגיד שלפי התחזיות שחברת אדובי מוציאה כל שנה, הבלק פריידי של שנת 2020 בארצות הברית יכניס 10 מיליון דולר במחירות אונליין.
רגע, מדובר על שגרת שיאים?
כן. הצפי הוא שיהיה גידול דווקא של 39% לעומת שנה שעברה, ואני מדברת על המחירות באונליין, וכי למעשה, כמו שאמרת, כל המחירות הולכות לעבור, להיות באונליין, זאת אומרת, כמעט כולן, יש גם אופציות של שילובים, של פיזי
זאת אומרת, הקניות המסורתיות כמעט נעלמו לגמרי, הן כבר נעלמו בשנים האחרונות, אנחנו זוכרים שהם הלכו ודאחו הקניות האלו בתוך החנויות, אבל עכשיו הקורונה בכלל, היא נותנת דחיפה עוד יותר גדולה לאונליין?
נכון, חד משמעית. גם בארץ, אגב, הבלק פריידי של 2020 הוא ממש לא מבוטל, זאת אומרת, אני שמעתי גם על הידיעה בצרפת, קצת ידיעה תמועה באמת, אבל הוא לא מבוטל, הוא פשוט יראה השנה אחרת. בסדר, הדבר שהמרגש בבלק פריידי, שהכל יכול לקרות, ומדי שנה תמיד יש הפתעות, יש המון הפתעות. אז בעצם אנחנו יודעים ששנת 2020 גם ככה הייתה מלאה בהפתעות, ואנחנו עוד לא יודעים מה צפוי לנו בסיומת שלה, אבל ענף הכימונאות בעצם, השנה בעצם חווה איטיות בחלק מהענפים, ולביקושים בלתי אפשריים באחרים. התעשייה מתמודדת ככה עם בעיות של שרשרת הספקה, עם עיכובים במשלוחים ותלונות צרכנים, אבל כולם נערכו, אגב, גם בארץ וגם בארצות הברית, כולם עשו מאמצים להיערך להבנה שקבוצות גדולות ורשתות גדולות, בעצם כל מה שיהיה להם השנה זה את האונליין, וכדאי שהם יעשו אותו בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, אם לפני זה הייתי חברה רשת שהיה לה עשרות, אם לא מאות נקודות מחירה, אז היום אני צריכה להעביר את כל הפוקוס שלי לאונליין, וזה אומר כל מיני טרנדים צפויים, כמו בעצם, כמו שאמרת, להגיד ביי בעצם להצטופפות בחנויות, חנויות כמו וולמארט, כמו טארגט, כבר הודיעו שהם יישארו סגורות ב-27 לנובמבר, אבל הצפי באמת שהכל יתבצע באונליין. זאת אומרת, עכשיו
וזה אומר השקעות רבות גם במשלוחים, ובתשתיות, ומחסנים, נכון? זה שונה לגמרי בעצם. וכל השינוי הזה קורה במהירות סי, צריך לומר, כי התהליכים האלו היו אמורים להיות הרבה יותר ארוכים.
תראה, אני חושבת שמי שחכם כבר הבין, איך אומרים, בתחילת הקורונה, שהבלק פריידי ראה שנה אחרת, וצריך להעביר, לעשות שיפט משמעותי, ושאולי דווקא הבלק פריידי, מי שעבד נכון, מבין שחודש, כל הסיילים של נובמבר, שהם אגב לא רק הבלק פריידי, אגב חג הברקים הסיני, ועוד מיני רבים, בעצם זה הדבר, הסיכוי היחיד לנסות ולהציל את המחירות של החברות. אז מי שיעשה עבודה טובה, הוא בעצם יזכה. ובעצם הוספת פריט, ה-add to cart, שווה לעגלה לפני תחילת המחירה באונליין של מותג, זה התור החדש בעצם. לעשות, לשמור פריטים בעגלה שלי, זה בעצם התור החדש שמחליף את התור הפיזי בחנות.
כן, תגידי, אנחנו רואים גם שוני בהיקפי הקניות של הצרכנים בעקבות הקורונה, ואם את יכולה גם לדבר איתנו במספרים קצת ממה שאנחנו רואים?
תראה, עדיין לא כל המספרים עדיין, זאת אומרת, אין את המספרים העתידיים, אבל גם אמזון למשל דחו את הימי מחירה של אמזון פריים מיולי השנה בשל הקורונה לאוקטובר, וכולם צפו שתהיה ירידה, אז דווקא הייתה עלייה. אמזון לא מפרסמים ממש את כל הנתונים, אבל הם חוו עלייה, והצפי שהערכה שלי ושל כל כמו שציינתי קודם, של כל הסטטיסטיקנים למיניהם והאנליסטים, זה שהשנה אנשים יקנו יותר. אנשים, צריך לזכור, לא קנו בחודשים האחרונים הרבה, נשאר להם גם כספים, שוב, לא לכולם, אבל לחלק יש להם עוד הכנסה פנויה מחופשות לחול, שהם לא עשו, ועוד כל מיני דברים. אז, ויש גם את הצורך בפיצוי. אנחנו שכולנו, כל אחד ברמה כזאת או אחרת, מרגיש שהוא צריך לפצות את עצמו על החודשים האלה שאנחנו עוברים.
על החודשים האלו שהפסדנו, כן,
בהחלט. הפסדנו קניות, הפסדנו הרבה, על עוגמת הנפש, איך שאומרים.
מפצים את עצמנו. אוקיי, יעל קנדר, מנהלת BDO Digital, תודה רבה לך.
תודה לכם, ותקנו נכון.
וזה כמובן, זה הכי חשוב, לקנות נכון, לא לקנות שטויות, לא לקנות דברים שאתם לא צריכים ואין לכם מה לעשות איתם.
בדיוק, את מה שאתם צריכים, אבל בחוכמה.
תודה לך.
תודה, להתראות.
טוב, בסוף השבוע, שוב, הסעיר מתחם מר וזו ואת העולם, כשנחשפו בו שתי גופות שאיש לא ידע על קיומן. מה אפשר ללמוד מהחיים בפומפי העתיקה, מהתגלית המרישה הזאת, ואיך עם הטכנולוגיה העכשווית אפשר לדעת על השניים האלו, בני האלפיים, כמעט. שלום לחוקרת התרבות, מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום רונן.
תשמעי, מירי, ראיתי את התמונות האלו, וזה מדהים. די מדהים. רמת השימור של השרידים, אפשר לראות בממצאים האלו שהתגלו ממש עד רמת הטוניקות שלבשו שני נכון. הגברים האלה.
אני חושבת שזה גם מה שמהמם. אתה יודע, כשרואים שלד פה, שלד שם, זה לא אותו האימפקט, לא אותו הרושם נכון. של מה שהם עשו. ובאמת, יוסי בר כתבנו ברומא גם התקשר אליי בהתרגשות רבה. צריך לומר שאנשים אומרים לי, עכשיו הרי פומפי זה אתר התיירות וכו', אבל כל הזמן חופרים, אתה יודע, באתרים מהסוג הזה כל הזמן מוצאים. דרך אגב, ב-2017 מצאו שם שלושה סוסים, אבל מה שמדהים בתגלית הזאת, זה שלחוקרים היום יש איזושהי דרך להחדיר פנימה מין אבקה כזאת כמו של פסלים. ובעצם אתה ראית שתי דמויות שנראו לך כמו פסלים או כמו משהו בין פסל לאדם ששוכב. זה לא,
לגמרי.
לא רואים שם שלד, זה מה שבעצם
נכון,
מדהים.
נכון, אתה רואה תווי פנים ממש, או תווי
ממש,
גוף.
ממש רואים את האנשים, צריך להגיד שזה גם נשמר טוב בגלל הלבה. הלבה למעשה הקפיאה רק בחום
כן,
את
הפוך.
הדמויות, כן? הדבר המרגש באמת כחוקרים, גם אותי בתור חוקרת, למרות שאני מתלהבת יותר מיצ יצירות האומנות, שכמובן התגלו שם, זאת העובדה שהיום יש כאלה אפשרויות לעשות מה שנקרא פורנזיק, כן? רפואה משפטית במקום, ולבדוק דברים. הם למשל רואים ששני, זה שני גברים,
כן.
ששוכבים על הגב, בטח ראית אחד ממש ככה מחבק את עצמו, הם אגב נתגלו בתוך וילה, ולא סתם בתוך וילה, אלא במסדרון שהוביל מלמעלה, כנראה מחדרי השינה למטה, כשהם ניסו לברוח. וכנראה שהם איכשהו הצליחו, ואז בא עוד איזה פיצוץ
רגע,
או משהו בדומה לזה.
אבל דובר גם על כך שאחד מהם הוא גבר עשיר, והשני הוא עבד.
נכון, נכון. אז אמרתי, מה שמרגש בחוקרים, שהיום אפשר לעשות בדיקות בלתי רגילות. והם בדקו את שתי הגופות האלה, ובגופה של האיש הצעיר, שהוא כנראה בשנות ה-20 לחייו היה, הם מצאו שיש לו פריצות דיסק. ומזה הם למעשה יודעים או חושבים
כן.
שהוא היה עבד, והשני שהוא בשנות ה-40 לחייו כנראה
היה... הוטלו עליו משימות כפיים, כן.
כן, כנראה היה האדון. ובאמת אני חושבת שמה שמדהים בזה, קודם כל זה מרתק, אתה יודע, היום בשביל להביא קהל לאתרי תיירות או גם למוזיאונים, וגם, תמיד צריך איזה ספקטקל, איזה משהו נורא נורא מרשים. וכאן זה מדהים שאתה נתקל בגופות כאלה בנות 2,000 שנה ורואה הכל, את הבאות שלהם איך הוא ניסה ככה לחבק את עצמו כשזה קרה, דברים בלתי רגילים שקהל היום רוצה לחיות את הדבר האמיתי. אבל מעבר לזה, אנחנו באמת היום יכולים ללמוד המון על החיים פעם.
אז כי... מה עוד יכולנו ללמוד מהממצאים האלו?
קודם כל, יכולנו ללמוד גם אפילו על נתיב הבריחה שלהם, מהפוזיציות שלהם, וגם מכל מיני בדיקות רנטגן שעשו להם, שראו למשל פגיעות, נניח שהוא סובב את הרגל או משהו כזה, ממש יכולים במובן מסוים לשחזר את הרגעים האחרונים שלהם, שזה דבר מדהים,
בהחלט.
ואני מניחה שיעשו שם איזה סרטון, אתה יודע, שיעשה מין הדמיה כשאנשים יבואו לראות את זה.
רגע, פה לבוא לראות את זה, אני מניח שבשל הגבלות הקורונה לא נוכל ממש להגיע למקום, נכון?
עכשיו באיטליה שוב המצב לא מזהיר, אבל אני אזכיר לך שזה מקום יחסית פתוח, אז דווקא הם ברגע שיתאפשר, זה יהיה כן אחד המקומות שיפתחו אותו לקהל, והם באמת מנסים לטפל בממצא החדש הזה כמה שיותר מהר בשביל להביא תיירים. איטליה זקוקה לתיירות בצורה נואשת, כמו כולם אגב, כן? בצורה נואשת בימי הקורונה, והם מקווים באמת שזה יביא מזור לכל האזור הזה של נאפולי וכל המקום הבאמת באמת מיוחד הזה. אין ספק שזאת תגלית מדהימה, ממש ממש תגלית מדהימה.
אכן כן, תגלית מדהימה ואף מרגשת, צריך לומר, לכל מי שראה את התמונות האלו במהלך סוף השבוע האחרון. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות, תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה רונן, להתראות.
להתראות. חמש דקות לפני שלוש, עד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה לשבוע זה. העורכת אירונה גרשון תלמי, המפיקה אורית שולץ, טכנאי השידור רומן סורגין ושימון דוקרקר. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בתוכנית הזאת עם אירן סיקורל בשתיים בצהריים, מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזינים אתכם להמשיך ולהתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק כאן ב', להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו ולשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן. חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי באתר או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותקבלו אותנו בפוש ובלי פרסומות ישירות לנייד. אפשר לפנות אלינו גם באמצעות כתובת האימייל בינלאומית strudelkan.org.il. זהו, אני רונן פולק, תודה לכם על ההזנה, המשך יום טוב שיהיה לכם, להתראות, ביי.